להפתעתי, מצאתי החילוק בין חיוב ושלילה באחד מהשיעורים של מורי ורבי, של הרב סולובייצ'יק, וזה הפתיע אותי. נראה את הסוגיה בפנים. הגמרא היא בדף ג' עמוד ב' במסכת שבת. אומר אביי, פשיטו לי, יודו של אדם אינו לא כרשוס הרבים ולא כרשוס היוחד. אז הדין של היד הוא שהוא לא רשוס היוחד ולא רשוס הרבים. בואי אביי, אבל על זה אני מסתפק. יודו של אדם מהו שתעשה כקרמלס? האם ניתן להחשיב את ידו של אדם כקרמלס? קרמלס הוא נחשב לרשוס דרבנן, אם כן אסור להוציא מרשוס היוחד לתוך קרמלס. מה הדין של יודו של אדם? האם יש לו דין של קרמלס? אז כאן בהמשך הסוגיה, כשאביי מנתח את הספק שלו, יש שתי גרסאות שתוספות מביאים אותן. אני אקריא בפניכם את הגרסה שקיימת בפנינו בספרינו. מי כנסו רבונן להדורי גבי או לא כנסו רבונן? אומר רש"י, השתד חזינן דלאב בוסר גופו שדינן לי, לעניין איחיובי מדורייסה, Alma iflog reshusa. Mi achmir alei rabbonon lemehevi karmelis. Haim chachamim hichmiru lachshiv et hayad shel hadam ke karmelis. Ki achshav sheyado shel hadam pshuta lreshut acheret. Haino aguf shelo omed bereshut lo mishaneh im zeh sayoch reshus rabim. Veyado pshuta lreshut acheret. Az mahu hadin shel hayad? האם ניתן לומר שהיד הוא כקרמלס? ומה נפקא מינה? הוא אומר, אם הוא רוצה להחזיר את ידו אצלו, האם מותר לו, כשהוא פשט את ידו לרשות אחרת, להחזיר את ידו כאשר יש חפץ בידו? או דילמה, לא יחזירנו אצלו, ותהי כך פשוטו, היד שלו תהיה פשוטה עד שתחשך. כיוון דלאב בוסר גופו גרירה, כיוון שהיד היא פשוטה לרשות אחרת והיא לא נחשבת כחלק מהרשות שבה גופו עומד, אלא כרשות אחרת, האם נעשית לה אותו יד רשות אחרת מדרבנן? דגוזר רבונן מדבריהם לשבת, שאסור להוציא ממנו לרשות היחיד או לרשות הרבים, ושמו קרמלית. מי כנסו הועיל והתחיל בו באיסור, כלומר בשבת עצמה הוא פשט את ידו, והגמרא כבר קובעת שיש בזה איסור דרבנן כשהוא פושט את ידו. זה לא משנה בשני הכיוונים, או שהוא עומד בשוס הרבים והוא פשט ידו לשוס היחיד, או שהוא עומד בשוס היוחד והוא פשט ידו לשוס הרבים.
אז אם אני כבר עשיתי עקירה והנחה.
אז עוד פעם, לא הבנתי את השאלה שלך. הוא פשט את ידו. האם כנסינן לה, האם אנחנו נקנוס אותו, לפי הגרסה הזאת, שלא יוכל, לא יהיה לו מותר להחזיר את ידו אליו? למה? כי אם היד נחשבת לקרמלית, אז נמצא שהוא מעביר חפץ מקרמלית או לרשות הרבים או לרשות היחיד. זאת היא השאלה.
If his hands and feet are both in the same place, it doesn't become the carmelite. So
why not? It's separate feet. No, as a yad, he chelik
me'agu,
Okay. Nira Luri de Garcinon, Yeshlo Girsa Cheret, Mi Asru. Lo together Knas, Ela together Isur. Ki imare Yeshli po Carmelit. Azasurlo, Lohotzio Lachnis le Carmelit. Mirshut Acheret, Shusa Yochel, Shusa Ramim. Vim Ken Yeshpo Isur Lach Zero. Klomar im Nomar, She Yodoshal Odom, Nechshevet ki Carmelit. As ein po inyan shel knas, el yesh po inyan shel isur. V'lachein hari b'tosfot goreis kan mi asruhu v'lo mi kansuhu. Aval achar kach b'emshech ha-tosfot hu mevi et ha-girsa sheyesh lanu v'asfarim mi shekansuha. V'harav Salvechik b'ashiurim shelo rotze layen makan הספק של תוספות, היינו מחלוקת הראשונים כאן, האם אוסרים עליו או שמא משום כנס. אומר רב סלוויצ'יק שלכאורה השאלה היא איך נבין קרמלית. האם קרמלית באינון מקום דלת על דלת, והיד של אדם אינו דלת טפחים על דלת טפחים, כלומר, כמו שברשות הרבים אני לא חייב, אלא אם אני מניח על מקום דלת על דלת, וכן ברשות היוחיד, אז אם כן יד לא נחשב לדלת על דלת, ואין כאן מקום הנוחה. אז אי אפשר לומר שהיד הוא קרמלית. עכשיו, שואל רב סלוויצ'יק, הרי קיימון יודו של אדם חשובה כדלת על דלת, הסוגיה בדף ה' קובעת שהיד של אדם כן נחשבת לדלת על דלת. אם כן, שפיר יש לומר, דאבי קרמלית מדינה, ולא רק מקנוסו. אז אם כן, אנחנו מצדיקים את הגרסה של הרי בתוספות, שאם נאמר שגם מדרבונן בקרמלס באינון הנוח על גבי מוקם דלת על דלת, יודו של אדם חשוב כדלת על דלת. אך מה צד לומר שזה לא מעיקר הדין לאסור אותו, ואין כאן דין של קרמלית רק מדין כנס. יש לחלק בין דינה דלת על דלת לעניין מוקם הנוח, לבין דינה לעניין קרמלס. The after yad choshiv kidalad adal leinyan mokom hanocha mikomakom einan nechshevet kidalad adalid lachshiva kekarmelis v'ma pshat b'chiluk hazeh lama yodo shel adam mokom hanocha aval hu lo yachol liyot lahavot karmelis yesh lefarish chiluk zeh de karmelis haynu kishir mokom hanitzraf l'shus haramim סליחה לשוס היוחיד, דלת על דלת, אלא דאינו די גבוה. אם כן, אני צריך, מבחינת המקום והממדים של המקום, הרי יש לי פה מקום שהוא יכול להיות לשוס היוחיד, אלא דאינו גבוה. דרשוס היוחיד באינון יו דפוחים בגובה, וקרמליס בכלשהו. רק מספיק כדי לחלקו מרשוס היוחד. כלומר, the carmelis היינו רשוס היוחד בלי מחיצות מסביב. ואם כן, יש להצריך שיהיה מוקום כזה רוי למחיצות. ואילו היה לזה המוקום מחיצות, היה מוקום הזה נחשב כרשוס היוחד. ועכשיו שאין לו מחיצות נשאר רק carmelis. מה שאין כן ביודו של אדם לא שייך לומר כן. דאפילו זה כמו לפניך פה כסב יד, זה של רב שכטר. דאפילו לא יודע את המילה הזאת, רק רגע,
לא שייך מחיצות.
כן, גם זה היד מחיצות, לא היה דינה כרשוס היוחד. אז עוד פעם, אם אנחנו מסתפקים על דיני הנוחה שיש הלכה של הנוחה במקום חושב דהיינו מקום דלת על דלת אז אין חינם היד יכולה להיות נחשבת למקום דלת על דלת כי מבחינת מקום אבל יש צורך לדלת על דלת מסיבה אחרת דהיינו להפוך את המקום הזה לראוי לתפיסת מחיצות ולהיות רשות היוחד אם כן יש לומר דבקמלס אי אפשר לומר דבר זה אי אפשר לא להיות מקום שיכול להפוך לרשות היוחד כי אין למקום הזה היד את את הרוחב ואת האורך של רשות היוחד אוקיי אבל עוד נראה לפריש בדרך אחרת דלשתי הדעות בתוספות לא בעינון שתי קרמלוס מקום הנתפס בהקף מחיצוס ובואי ליאוס רשוס היוח אך היינו טיימה די אין היד יכולה לעשות קרמלית מדינה אלא מכנוסה שרי גופו ברשוס הרבים ויודו ברשוס היוחד וכמו שהיות גופו ברשות אחרת מעקב גופו מידו מיליוס רשוס היוחד כלומר רשוס שונה מרשוס הגוף הוכנמי מעקב מיודו מיליוס קרמלס כלומר הגוף שלו מעקב את היד מיליות קרמלס כיוון שהגוף נמצא ברשות אחרת אז אין הכינה, מבחינת היד עצמה, היד יכולה להיות קרמלית, אבל הבעיה היא שמדובר בחי גבנה שהוא עומד ברשות אחת, וידו פשוטה לרשות אחרת. וזה לא יכול, זה מעקב, הגוף שלו מעקב מלהיות קרמלית. די אף די קרמלית אבי מוקום ורשוס מדרבונון, היינו, די... בעינו הדלת על דלת בעוד שמוקום פטור אינו רשוס ולא מוקום והשתמשו בו בגמרא הגמרא משתמשת בלשון הזאת ואם כן תעקב רשוס גופו מליוס יודו לרשות שונה מגופו ואף לקרמלס לא תהיה אל למקום פטור כלומר עוד פעם יש פה כמה נקודות שלא ניכנס אליהם אבל כיוון שגופו ברשות אחת וידו ברשות אחרת אז לכן הגוף שלו מעקב את ידו מלהפוך לרשות אחרת ולכן אף קרמלית שמדרבונה נחשבת לרשות זה לא ייחשב אלא ייחשב למקום פטור אם כן הצדקנו את הגרסה לפי זה של גרסינה אך הדעה האחרת בתוספות כלומר שזה מדין ומאיסור לא מטעם הכנס סביר לי די אין קרמליס רשות חיובית בפני עצמו וכשל עצמו אלא רשות של היעדר רשות ותו לא
מה זה?
לא שמעתם?
כן, מה זה
היעדר רשות? היעדר רשות, כלומר הוא לא רשות יוחד, לא רשות הרמים אין לו בכלל שם רשות דרשות קרמלית היינו רשות שאינה לא רשות היוחד ולא רשות הרמים ואם כן אף ידו שפשוטה לרשות אחרת אינה לא רשות היוחד ולא רשות הרב ותעושה שפיר כקרמלוס כלומר אם אנחנו נחשיב קרמלוס כמקום שהוא לא רשות הרבים ולא רשות היחיד אז אם כן יוצא שאף על גב שגופו מעקב על ידו שהיד לא תחשב לרשות בפני עצמו, זה רק אם אני צריך לעבוד קרמלס על ידי רשות חיובית. אבל אם אני צריך רק לבטל או להפקיע, הוא קורא לזה להיעדר של רשויות, אז גם המקום הזה, היד, יכול להיות חרמליס, למרות שגופו ברשות אחרת. וזוהי מחלוקת יסודית בהגדרת קרמלית. אם חיובית היא וכרשות של עצמו, ויש לך חלות שם מיוחדת של רשות קרמליס, או דיינו אלו רשות שאינו לא רשוס היוחד ולא רשוס הרב. אז מה שמחתי פה? שמחתי, אני אתן לכם את ה... זה ממש כמו לפניך כסב יחד פה. אם תרצו לצלם את הדפים. אבל היסוד הוא שהוא חוקר פה שלילי וחיובי. ולא חשבתי, אני הופתעתי, אם... הדבר הזה שייך לתורתם של הבריסקאים. חשבתי שזה יותר קשור עם העולם הפילוסופי של ישיבת טלס ואולי הרוגת שווי.
אם זה, איך זה יכול להיות? אם זה, אם היד נעשה קרמלית, לפני זה היה...
לפי צד אחד בתוספות הוא נעשה קרמלית.
כן, אם זה נעשה קרמלית. אז הוא עושה רשות בשבת, הוא בונה רשות אחר.
לא, השאלה היא רק זאת, הוא עבר על איסור בזה שהוא פשט את ידו לרשות אחר. מה אנחנו אומרים לו עכשיו? אבילת תשובתון. אז מה אני אומר? אז לכאורה קשה מאוד לבקש מאדם שהוא יעמוד שם 24 שעות עם יד פשוטה, אז בואו נחזיר את היד, כי סך הכל אין כאן רשוס, לא רשוס הרבים ולא רשוס היוחד. אומרת הגמרא, אבל יש עוד רשות, רשות שלישית, והיא רשות דרבנן שנקראת קרמלית. עכשיו בואו נחקור מה זה קרמלית. האם קרמלית זה רשות דרבנן, שחכמים חידשו כאן רשות חדשה, או לא? קרמלית פירושו של דבר שזה לא רשוס הרבים ולא רשוס היוחד. ואם יודו של אדם חשוב כדלת על דלת, אז אם כן יש לו תפיסה על החפץ הזה, הוא לא דומה למוקם פטור, ומוקם פטור אין לו תפיסה על החפץ, וכיוון שהיד הוא קצת נפרדת מהרשות, אז יש לו דין של קרמליס. אומר רב סלוויצ'יק, אבל יש משהו שמונע מהיד מלהבות קרמליס, וזהו העובדה שהגוף נמצא ברשות אחרת. ויש לנו כלל בהלכות הוצאה, במלאכת הוצאה, שאם הגוף של אדם נמצא במקום אחד, היינו רשוס הרבים, וידו נמצא ברשות אחרת, היינו רשוס היוחד, אז הגוף מבטל את הרשות של היד. אז אם כן, אני לא יכול לעבוד כאן רשות בפני עצמו. למה? כי הגוף תמיד מעכב מהיד מלהיות רשות. אומר רב סלוויצ'יק, לכן מה שכתוב בגרסה שלנו בגמרא הוא מי קנסינן לי. כלומר, כיוון שהוא עשה איסור והוציא את ידו לאחר חשיכו, אז קנסינן לי ונחשיב אותו כאילו זה קרמלית, אבל בעצם זה לא קרמלית, כי קרמלית זה רשות בפני עצמו, וכיוון שגופו מעקב מעולב להיות רשות בפני עצמו, לכן אי אפשר לעבוד כאן קרמלית. או דילמה, אולי מה זה קרמליס? קרמליס זה לא רשות חדשה עם חלות שמע בפני עצמו באופן חיובי, אלא קרמליס זה הפקעה או הדר של רשויות אחרות. ונפקא מינה תהיה במקרה הזה, כי אם גופו נמצא ברשות אחת ומעכב מהיד להיות רשות אחרת, עדיין יכולה היד להיחשב כקרמלית. נכון, אמס ויעצב שזה לא רשות אחרת, אבל קרמלית זה לא רשות, קרמלית זה הדר של רשות. ולמה התפלאתי? כי אני לא שמעתי את השירים בשבת, הגעתי שנה לאחר מכאן, אבל כי למדתי בארץ שלוש שנים, אבל לעולם לא שמעתי מרב סלוויצ'יק את הביטויים האלו, חיובי ושלילי, או חיובי והדר. זה ממש עולם אחר, אבל רב שכטר מביא את זה, אז אני סומך עליו. אם אתם רוצים להשיב משהו, תשיבו אותו. חשבתי היום, אולי יש לי מקור מהתורה לחילוק בין חיובי ושלילי. הנה את זה, אני אחזיר. יצחק! הפסוק מופיע בספר במדבר. כתוב כך, במדבר י"ח פסוק ז', ואתה ובניך איתך, הקדוש ברוך הוא מדבר עם אהרון והכהנים, תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח וכו' וכו', ועבדתם עבודת מתנה. יש כאן ביטוי של עבודת מתנה, תכף נעיין מה פירוש הביטוי הזה בתורה. והזר, ומישהו אינו כהן, הקרב, דיינו מתקרב לעשות את עבודת המתנה, יומת, חייב מיתה. אז לא הבנתי מה זה עבודת מתנה. הרמב״ם בהלכות איסורי מזבח בפרק ט' הלכה ח', הרמת הדשן צריכה כהן, שנאמר ולבש הכהן מדובד ונכסי בד והרים את הדשן. הרמב״ם לא מביא את כל הפסוק. ואם הרים ישראל, אז מה אתם אומרים, רבו ישראל? מה דינו? כן, אבל מה דינו? מה עונשו? הרי קראתי לכם פסוק שזר הקרב יומת. אומר הרמב״ם, לוקה ואינו חייב מיתה. למה? שנאמר עבודת מתנה וכולי. הרמב״ם לא מביא את כל הפסוק, אבל מה כתוב פה? עבודת מתנה אתן את כהונתכם וזר הקרב יומת. אומר הרמב״ם, עבודת מתנה הוא שתהיה בכהן לבדו, ואם קרב בו זר חייב מיתה, אבל עבודת סילוק אין חייבים עליה מיתה. אז הרמב״ם מחלק פה בין עבודת מתנה, שזה ביטוי שמופיע במקרא, לבין עבודת סילוק. ונפקי מינה לגבי עונשו, כמובן בשני המקרים הוא עובר עליו, אבל במקרה הזה שזר הרים את הדשן הוא לא חייב מיתה. למה? כי התורה אומרת שמי חייב מיתה על זרות? דווקא אם הוא לקח מהכהן עבודת מתנה. אבל הרמב"ם אומר עבודת מתנה לפוקי עבודת סילוק. מה זה סילוק? הוא מסלק את הדשן, אבל לא הוסיף משהו למזבח. אם כן, נדמה לי שיש לנו דוגמה של החילוק בין חיובי לשלילי. עבודת מתנה היא עבודה חיובית, בשעה שאני מקריב על גבי מזבח, לא אני, כי אם כן אני חייב מיתה, אבל הכהן מקריב. ואילו עבודת סילוק, שאני מסלק משהו מהמזבח, זה שלילי. אני לא מוסיף למזבח, אלא נוטל מהמזבח, וזה נקרא תשומת הדשן.
אז אין חיוב מיתה בתשומת הדשן.
בזר שהרים את הדשן, הוא חייב מלכות אבל לא מיתה. הרמב"ם לומד את זה מהדיוק שבמקרא, מעבודת מתנה.
איפה זה ברמב"ם?
פרק ט' הלכה ז', ביאת מקדש.
איך הוא לוקח את זה הרמב"ם?
או טוב, בשביל זה אני צריך אותך זאב לטיין פה בכסף משנה, ברבז, יש פה את כל המקורות. אני הייתי יכול להביא לך את כל המקורות, אבל קיצרתי רק להביא והבאתי את הרמב"ם. עכשיו, המושג הזה של סילוק, דיברנו עליו באריכות, שהוא רק שלילה ולא חיובי, ונתנו לזה ארבע דוגמאות. מכילה, כי במכילה אני לא מקנה לך משהו, אלא אני מוכל, זה נקרא סילוק, אני מסלק את עצמי. בשותפים, שאחד מהשותפים מסלק את עצמו וממילא לפי דעה אחת השותף השני קונה את הכל ואין צורך להקנאה חיובית משום שהוא רק מסלק את עצמו. דוגמה שלישית לגבי ספר תורה שיש עליו בעלות של כל הציבור, יש דין של סילוק, לכן הגמרא אומרת לסלקי בי טרי, ושני אנשים יכולים להסתלק מבעלותם על הספר וממילא להעיד על הגזלן. וייאוש, אמרנו שייאוש גם הוא סילוק ואין צורך לשום קניין, הפקר, הסתפקנו אם הוא סילוק או שהוא הקנה. אז עכשיו אנחנו יכולים להוסיף דוגמה חמישית של המושג סילוק. הרמב"ם אומר שמלאכת העבודה של תשומת הדשן היא עבודת סילוק. חיפשתי באנציקלופדיה התלמודית מלאכת כיבוי שהיא אחת מ-39 מלאכות, אבות מלאכות, ולדבוני הוא כותב שם עין ערך מחבא והוא לא הגיע לאות מם. אז אין לי פה אנציקלופדיה תלמודית על כיבוי, מלאכת כיבוי. על כל פנים אנחנו נצטרך לדחות את הבאת המקורות, אבל בגדול, רק לשמוע בגדול, יש מחלוקת ראשונים אם מלאכת כיבוי מותרת ביום טוב, דהיינו שהתורה התירה ביום טוב מלאכת, תעזרו לי פה, אוכל נפש. השאלה היא האם כיבוי, כי לפעמים אם האש היא גדולה מדי אז ישרוף את התבשיל והוא יתקלקל, האם כיבוי גם היא מותרת ביום טוב כבישול ואפייה ושאר מלאכות של אוכל נפש? על זה יש פלוגתא גדולה. היום אני רוצה להתייחס לדעה שאין כיבוי נחשבת כמלאכת אוכל נפש והיא אסורה ביום טוב. עוד פעם זאב, אל תפסוק שום הלכות. אני רחוק מאוד מהפסק, אין לי אפילו מקור אחד להביא לכם. אבל נדמה לי שאולי החלוקה הזאת בין שלילי לחיובי יסביר לנו את השיטה הזאת, הדעה הזאת, שאין להתיר מלאכת כיבוי ביונטף. אתם יכולים לנחש מה אני הולך לומר? לפני שאני אומר אותו, זה?
זה בעצם לא...
יש לך שתי אפשרויות, ו-50-50 ש... או שזה חיובי או שזה שלילי.
זה לא אוכל נפש,
הכוונה. לא, למה זה לא אוכל נפש?
כן, זהו.
אז אני מצפה לשמוע תשובה ממך. סליחה שאני מדבר אליך כמו הילדים.
אני מרגיש
מבוכה קצת. יש לך שתי אפשרויות, אז 50% סיכויים שתיתן לי את התשובה הנכונה. או שכיבוי זה נחשב לשלילה, או שזה נחשב לחיובי. מה אתה אומר?
אם זה
אסור,
בבישול
זה שלילי.
כן, ביחס לבישול זה שלילי. למה? כי בבישול אני מוסיף משהו, אני משנה את הצורה באופן חיובי. הרי לפני כן זה היה חי ולא ניתן לאכול אותו, לא אכפת לי אם ניתן או לא נאכל, ועכשיו יופי, יש לי תבשיל, תבשיל איטלקי, אני לא יודע איזה תבשילים אתה אוהב. זה נקרא חיובי. מה שאין כן, כיבוי. כיבוי אני רק מונע הפסד. בדיוק, זה מבריח אביב. מה?
זה סילוק אש.
זה סילוק אש, יפה, אפילו זה יותר טוב ממה שאני אמרתי. זה סילוק, עוד דוגמה של סילוק. סילוק האש. אני לא מוסיף משהו, אלא אני מסלק משהו. אולי זה מקלקל ומקלקל פוטו. אלא התשובה היא שאני עושה את זה באופן של תיקון. דהיינו, על ידי הסילוק הזה, נמצא שהתבשיל
לא
נסחף. אז אולי המחלוקת אם כיבוי מותרת ביום טוב היא תלויה בכך. מה נחשב לאוכל נפש? דווקא מלאכות של חיוב בלבד, או אפילו מלאכות של שלילה? עוד פעם, אין לי פה את המקורות, כי לדעוני ולצערי הוא אומר עין ערך מחבא. אני חושב שמסתובה הם רצו להדפיס את הכרך וזה לא היה מוכן, אז הם כתבו עין ערך מחבא. לא סתם, אל תראה. אוקיי. עכשיו, לגבי לשמוע, מחשבת לשמוע, האם... מצאת משהו? האם מחשבת לשמוע היא חיובית או שלילית? דהיינו, האם התורה אומרת שאני באופן חיובי דורש מחשבה לשמוע, או מספיק שאין כאן, אין כאן מחשבה ששלא לשמוע? עוד פעם. לשמוע, למד שין ממה, איך אתה אומר את זה בעברית המדוברת? ממה, לשמוע, אוקיי, מפיקה, לשמוע. אז יש לפעמים שההלכה דורשת מחשבת לשמוע, וזה נוגע לכמה וכמה תחומים בהלכה. כרגע אנחנו מתייחסים לעבודת הקורבן. הכהן חייב לחשוב מלאכת מחשבת לשמה. לשמה הכוונה לשם קורבן, לשם הקורבן המסוים, שיחל בתוך זמנו, בתוך מקומו, ולחוץ לזמן, ולחוץ לכל המחשבות האלה. הגמרא אומרת, תכף נביא את הסוגיה, שגם הבעלים, בעל הקורבן, שהוא לא עובד, הוא לא כהן בכלל, גם הוא צריך לחשוב מחשבת לשמה.
ושניהם צריכים אותו הדבר.
כן, שתיהם צריכים אותו הדבר. עכשיו, יש לנו סוגיה של רב יוסי במסכת זבוחים, דף ממבוב ומן א', שמביא אותה הרב עמיאל בספר המידות לחקר הלכה, בעמוד קופטל, נדמה לי שיש לכם צילום. מה כתוב ברב יוסי? רב יוסי אומר, אף מי שלא היה בליבו לשם אחד מכל אלו, אין לו מחשבת לשמה, כשר. כשר, הקורבן הוא כשר. ולמה? מפני שהוא תנאי בטן. יש מה שנקרא בטן. הרי בכמה סוגיות בש"ס מצינו כוח של בטן. לדוגמה, דיברנו אתמול על הסוגיה של קודם מקדיש, הדייתי דרבנן מקדיש, שרבנן יכולים לבטל את קידושיו, או למשל בדיני ממונות, יש כוח לביתן, הפקר ביתן, הפקר, אפילו דיברנו על יש כוח ביד ביתן, לעקור דבר מן התורה בשבי אל תעשה. יש כל מיני סוגיות וסניפים וענפים שבשס של כוח ביתן. עכשיו, חכמים תקנו מכוח ביתן, שאין מחשבת הבעלים פוסלת. נשאלת השאלה, איך ייתכן דבר כזה? הרי אמנם מדורייתא הקורבן הזה הוא פסול, אלא מה, ביתן בכוחם מכשירים את הקורבן? לא מצינו דוגמה שחכמים יכולים בכוחם להכשיר קורבן שמדורייתא הוא פסול. אדרבה, יש אפילו עבירה של שחיטת חולין בזורה, שזה גם כן איסור חמור מאוד. תן לי רק דקה, אדוני. הגמרא אומרת, מכאן ראיה לסוגיה במסכת זבוחים דף ג' שנקראת סתומן לשמוע. הסוגיה היא סתומן לשמוע. שואל הרב עמיאל, אוקיי, סתומן לשמוע, אבל מכל מקום כאן הרי הבעלים חשבו מחשבת שלא לשמוע, שפוסלת את הקורבן, אז מה זה קשור עם סתומן לשמוע? אז הוא אומר ככה, כוחם של חכמים יפה על מחשבת האדם כאשר המחשבה היא שלילית. כלומר, הוא חוקר, מה הדין, כמו שדיברנו ליאל, במחשבת לשמוע? האם הוא באופן חיובי מכשיר את הקורבן? או דילמה, מספיק שאין מחשבה שלילית, ומחשבת לשמוע, הכוונה היא שאין מחשבה הפוסלת, וממילא הקורבן כשר, מאליו הקורבן כשר. הוא אומר ככה, הנפקמיני לגבי כוחם של חכמים. חכמים אין בכוחם להוות מחשבת לשמוע, רק הכהן יכול והבעלים. אז איך ייתכן שמהבעלים חשבו מחשבת שלא לשמוע, הקורבן יהיה כשר? אלא מוכח שמחשבת לשמוע אינה חיובית, אין פה צורך ותנאי חיובי למחשבת לשמוע, הקורבן כשר אפילו בלי מחשבת לשמוע, אלא יש דין של ביטול הלשמוע, דהיינו אם יש לו מחשבת שלא לשמוע, בתור מחשבה שלילית, המחשבה הזאת יבטל את הקורבן. כאן כוח של חכמים יפה, כי יש כוח ביד חכמים לעשות פעולה שלילית. הם יכולים עכשיו לבטל את הביטול שלו. אתם מבינים אותי? ומכאן ראי שסתומן לשמוע. מה זה סתומן לשמוע? אם היינו זקוקים למחשבה להכשיר את הקורבן, אז מה אתה אומר סתומן לשמוע? הרי הוא לא חשב לא זה ולא זה, הוא נוטרלי. אבל אם אני אומר שאני לא זקוק למחשבה לשמוע באופן חיובי, אלא הכוונה היא שמחשבת שלא לשמוע פוסלת, אם כן סתומן לשמוע. מה זה סתומן לשמוע? אין כאן מחשבה פוסלת, גם אין מחשבה להכשיר את הקורבן באופן חיובי, אבל אני לא זקוק לכך. ולכן אני יכול להבין שאם חכמים יכולים במרכאות כפולות להכשיר את הקורבן הזה שהבעלים חשבו מחשבת שלא לשמוע, זה רק משום שיש דין של סתומן לשמוע. דהיינו שהמחשבה של הבעלים היא מחשבה פוסלת, ויכולים חכמים לבטל מחשבה פוסלת. חשבתי, אבל שוב פעם לא הצלחתי למצוא את המנחת חינוך. המנחת חינוך חוקר מה הדין של תפילה במקווה. אז הוא אומר שתפילה במקווה היא בעצם שלילי. מה הכוונה שלילי? את מה התפילה שוללת? אל תגידו בקול רם מדי, כי זה יכאב לי באוזניים. תפילה, מה היא בעצם שוללת?
חטא.
לא חטא, אני לא מדבר על חוטא. על תומה, נכון? אז המנחת חינוך הבין שתומה היא דבר שלילי, ומצד הטבע של האדם הוא טהור, אלא הוא נגע באמת, לא בתור חטא, הוא נגע באמת משום שהוא לא יהיה, הוא רצה לקבור את המת, אני לא יודע מה. למת מצווה, אוקיי, בסדר, כל האמת. עכשיו נוצר פה טומאה שלילית, הטבילה מורידה או מסלקת את ה... שלילה הזאת של טומאה, ממילא הוא הופך להיות טהור. אבל אומר מנחת חינוך, אני לא יודע איפה, חיפשתי ולא מצאתי, אבל בעזרת השם נמצא את זה. המנחת חינוך מחדש שמה שכתוב בשולחן אורך, שסופר לפני שהוא כותב את השם הוא טובל במקווה, ואולי מספיק טבילה אחת לכל יום, לא ניכנס לשאלה הזאת. אומר מנחת חינוך, זה חיובי ולא שלילי, הוא טהור לגמרי. אין פה עניין של סילוק דבר שלילי, ביטולו, אלא תוספת קדושה. אומר מנחת חינוך שכאן יש לנו דוגמה של חיובי, שטבילה לפעמים יכולה להיות חיובי. כשחשבתי על מנחת חינוך, חשבתי על רב סולובייצ'יק. למה? כי רב סולובייצ'יק הרי היה דורש בכל שנה ושנה בין כסר לאוסר על ענייני תשובה. ואחד שהוא כבר לא בחיים, פנחס פלי, אולי שמעתם אליו, היה רב בהרצליה פיתוח,
אח של רב מנחם
הכהן. כן, של רב מנחם הכהן. אז פנחס פלי הוציא ספר על התשובה. אולי יחיל תמצא אותו באוצר הספרים או באחד מהזה. אני השארתי את הספר בביתי, אז אינו ביוד. אז שם רב סולובייצ'יק חוקר מה זה תשובה. הוא מחדש שיש לתשובה שתי בחינות. יש את הצד השלילי לשלול את תומעת החיק, ויש גם בתשובה תוספת קדושה. אז מיד חשבתי שזה בעצם אותו מבנה של מנחס חינוך לגבי החילוק בין תפילס תמיים לתפילס סופר וכסיב הספר תורה, שבתשובה הגמרא אומרת שאם הוא חשב בתשובה מאהבה אז דונותיו נעשים לו כזכויות, ומוקם שבא לתשובה עומדים אין צדיק גמור, ואומרים שתשובה היא תוספת מעלה. זה לא רק לסלק את הנגטיב, את השלילה, דהיינו את החטא והשפעתו, אלא גם להעלות אותו. ורב סולובייצ'יק מרחיק לכת, אם זכור לי נכון, והוא אומר, מה היחס שלנו לרע, ריש עין? לפעמים, אם זה היה דף על ספר, זה היה עין ריש. משגע לי את השכל, אבל בכל זאת, ינה פרונקאי, אוקיי, בסדר. לפעמים זה ממש מבלבל לי את המוח, כי עד שאני מבין מהו המספר, והם הופכים את זה, אוקיי. אומר רב סולובייצ'יק, יש בתשובה, בתהליך התשובה, שני עניינים שונים. יש מה שהוא קורא ביאור הרע, עם עין ביאור הרע, ויש גם העלאת הרע, שלפעמים הרע עצמו מניע את האדם, או דוחף את האדם קדימה. איך אומרים את זה, זאב, בברית יותר יפה? אתה יכול לעזור לי אולי? It projects him, איך אומרים?
מאיץ
אותו לדרגות גבוהות מאוד. ואפשר להסביר את זה באופן פסיכולוגי. אולי, אבל אני חושב שהמילה יותר מדויקת בלועזית היא to project him. כמו שיש לך בצהל, אז יש לך, אני לא הייתי בחיר, נתנו לי 13 שנים בכלא, לא סליחה, לא בכלא אלא ברבנות הצבאית, אבל אחרי 13 שנים הם שחררו אותי, אני עשיתי 40 יום מילואים כל שנה. הייתי צריך לחתום על איזשהו תופס, כי על פי דין אסור לצהל לגייס אותך יותר מ-30 יום בשנה, אבל אני נתתי להם הורס הפה כדי להיות, להצטרף למחלקה החינוכית של המרצים בצבא. על כל פנים, אז מה כתוב פה? שהעלאת הרע, כלומר אפשר להסתכל, להתייחס לרע בשני אופנים, כדבר שלילי, והוא ודאי שלילי, זה הגדר של זה, המהות של רע, אבל יש גם ברע כוח או ניצוץ חיובי, כי הוא יכול לדחוף את האדם פנימה, זה נקרא העלאת הרע. באופן פסיכולוגי כל זמן שהוא רואה, אבל אין לי פה את הספר, אבל רב סולובייצ'יק מפתח את זה באופן יפה מאוד. יש מישהו פה שלמד פרק ראשון של בבא בסרה? דניאל, אתה בטח? מהו הנושא בהי הידיעה של, לא יודע, 5 הדפים מינימום, אולי אפילו יותר מזה בבבא בסרה? שוב פעם, אל תשברו לי את האוזניים. הנושא, הי הידיעה של בבא בסרה, מדף בית עד לפחות דף ה, דף ו, דף ז, מהו הנושא בהי הידיעה? הנושא, the subject, מהו?
הנושא
שמעת פעם על מסכת בבא בתרא? זה מצלצל לך משהו?
לא למדתי.
אתה הגעת עד לבבא מציעא ואז סילקת את עצמך.
לא למדתי.
יפה? נכון, נכון.
חזק
ראייה. חזק ראייה. שמעת על הביטוי הזה? אז יש לי פה, זה כן מצאתי באנציקלופדיה המודית, מהו היסוד של חזק ראייה? אז הוא מביא פה שתי שיטות. כתבו ראשונים, מביא פה למטה רימיגש, שחזק ראייה הוא כמו מזיק בידיים. מזיק בידיים לפוקי גרומה. כאדם שזורק חץ, וגירי דילי. ולכן אפילו למען דיומה, אוקיי, זה כבר סוגיה מאוד מסובכת, שהרחוק הסנזיק הוא על הניזק להרחיק את עצמו, שייני הזק ראייה וכולם המודי שהמזיק צריך להרחיק, למה מכישום שהוא מזיק בידיים? כלומר, אם אני נוטע אילן בתוך התחום, הגבול שלי, של השדה שלי, אבל בקירוב מקום לגבול שלך, השרשים מתפשטים למטה והם מזיקים, זה נקרא הזק, לא בגירי דילי, אלא בגרומה. כי אני לא עושה משהו לשדה שלך באופן ישיר. אז זה נקרא על הניזק, לפי רבי יוסי, על הניזק להרחיק את עצמו. אבל כאן, אפילו רבי יוסי יודע בהזק, יש על המזיק להרחיק את עצמו מהניזק, משום שגירי דילי, זה אדום המזיק. כך סובר הרימיגש. אבל יש סוברים, אוקיי, כאן הוא מביא את הרמו בשולחן אורך, אוקיי, אני בטוח שיש ראשונים, אבל הוא אומר, יש סוברים שהזק ראייה נקרא הזק של ממילא. מה פירוש ממילא? אז הוא מביא פה את האבן האוזל. אתם יודעים מי זה אבן האוזל? רבי זלמן מלצר. אז הוא רוצה לומר שלדעת הרימיגש הוא הזק ממש בשעה שהוא רואה את החבר בחצר שלו, והחבר משתמש בחצר, אז הרי הוא מזיק אותו בראייה. זה לדעת הרימיגש, דהיינו שיש כאן גירי דילי. אבל, אומר אבן עוזל, יש מקום לומר לא כך. אלא מה? עיקר ההזק הוא שהוא מונע את חברו מלהשתמש בחצרו בדבר של צנעה. כלומר, יש לי בעלות על החצר שלי, אני רוצה להשתמש בה לכל מיני דברים, אפילו דברים של צנעה, ואני לא רואה שאף אחד יראה אותי. על ידי זה שהוא רואה אותי, הוא מזיק אותי, משום שעכשיו אני לא יכול להשתמש בחצרי לצורך דבר של צניעות. ואף על גב דמניעת השתמשות אינה אלא גרומה, והרי גרומה בנזיקין פוטור. אומר אבן עוזל, נכון שגרומה בנזיקין פוטור מלשלם, אבל איסור יש כאן, ולכן הוא חייב להרחיק את עצמו המזיק כדי להימנע מעבירת איסור. אז אם כן, בוא נסכם. יש שתי הדרות שונות להזק ראייה. מהו הזק ראייה? האם הוא הזק ישיר, כי אני מזיק אותו בשעה שהוא משתמש בחצרו, או לא? הוא לא משתמש בחצרו, אוקיי, אבל הוא רוצה ויש לו זכות להשתמש בחצרו. אני מונע ממנו באופן מסוים להשתמש בחצרו. אז אני אומר, אולי זו דוגמה קלאסית של חיוב ושלילה. יש מזיק באופן חיובי, כשאני מזיק אותך, זה נקרא גירי דילי, ויש מזיק באופן של מניעת השתמשות. כלומר, אני מונע ממך ליהנות מהחפץ. השלילה הזאת גם היא נחשבת להזיק. אמנם גרומה, וגרומה נזיק עם פוטר, אבל עדיין יש כאן איסור מזיק. עכשיו אני הולך לומר שטויות, אז אל תתייחסו למה שאני הולך לומר. חשבתי, מה זה מחיית עמלק? המצווה של מחיית עמלק היא שלילה או אפילו חיובי? כלומר, מה שאני הולך זה פורים, לומר פורים טוב. מה פשט? התורה רוצה שהעולם יהיה עולם טוב ויש רע בעולם. אז עליי להשחית ולאבד את הרע. זה נקרא שלילה. להפוך את העולם לעולם שהוא יותר טוב. או דילמה, אולי אפשר לומר, שמחיית עמלק היא חיובי. שאני צריך למחות את עמלק. זה מאוד דומה למה שחקרנו פעם על אמצעי ותכלית. אתם זוכרים? תכלית הכוונה היא ש... עצם המייסה הוא חשוב כשלעצמו, לא כאמצעי להגיע לאיזושהי מטרה. אז אני לא יודע האם יש במחיאס המולק, האם יש חשיבות לעצם המחיא, המייסה הריגה להרוג את המלאקי הזה, יש לזה חשיבות בפני עצמו כתכלס, והוא דבר חיובי, או דומה לא. אל תרחיק לכת. הקדוש ברוך הוא רוצה שלא יהיו המלאקים בעולם. אין כאן מצווה, ואני לא צריך לטבול במקווה לפני שאני הורג המלאקי. אין כאן תכלית של הריגת המלאקי, אלא הריגת המלאקי היא רק שלילה ואמצעי כדי שלא יהיו המלאקים בעולם.
אבל הביטוי בתורה זה באופן חיובי, מחות תמחה.
כן, מחות תמחה, אבל מחות תמחה כדי שהעולם יהיה נקי וטהור מהרע, או שמחות תמחה, עצם המחיא של עצמו היא מצווה.
לא תשכח, זה השפה למצווה. לא תשכח, זה חיובי.
אתה מתכוון לא תשכח בניגוד לזכור את אשר עשה לך מלאקי?
בסוף הפסוק, לא תשכח.
אז מה, אני לא יורד לעומק כמה נקודות. אם היה כתוב רק זכור, אז זה היה שלילי, אבל כיוון שכתוב לא תשכח זה חיובי? לזה אתה מתכוון? לא הבנתי. או תגיד לי אחר כך, אני פשוט לא ירדתי לעומק הדום. לא, אני רק שואל דבר כזה. נניח שיש אנשים שעוסקים במחיאס המולק, אז אני יכול לסמוך עליהם, או שעליי להתגייס למצווה הזאת של מחיאס המולק. בכיבוש ארץ ישראל יש שני דינים. א', כל נשמה לא שחיה, אני צריך לנקות את הארץ מכל שבעת האומות, אבל יש גם מצווה של מחיאס, של מלחמה. מלחמת מצווה. ואדם לא יכול לומר שהוא ילך לצבא, אני לא רוצה לצבא. אבל בעמולק ויסכניש, כאן אני מסתפק. אוקיי, אולי זה שטויות מה שאני אומר.
יכולים לעשות אותו
הכירה על יצר טוב ויצר
רע.
האם יצר הרע הוא דבר חיובי? כן, ודאי. כתוב שוירא אלוקים את כל אשר, והנה טוב מאוד. טוב מאוד זה יצר הרע. אז יצר הרע זה דבר חיובי. והפשט הוא, אוקיי, אין לנו זמן לזה, אבל הפשט הוא כי אין מידת רחמים בלי מידת דין. מידת רחמים זה בעצם הצד השני של המטבע של מידת הרחמים. מידת הדין, אין כאן נעמה דחיסוף, כלומר, הקדוש ברוך הוא לא נותן מתנות בחינם. כי אדם מתבייש ממתנות בחינם, אלא מה? הוא צריך לזכות, אדם ליום אל יולד, וזה המטרה של היצור. היצור הוא קודש קדוש, לפי השיטה הזאת. אוקיי. דיברנו בעריכות על אונס כמנדי עוביד, לא אמרינון, דהיינו להפוך אונס לדבר חיובי, כאילו שעשיתי משהו, זה לא יכול. אונס זה רק דבר שלילי. עכשיו יש לי פסוק. הפסוק הוא בפרשת משפטים ונוגע לחובל בחברו. למדתם פעם פרק החובל בבבא קמא? אז בפרק החובל כתוב שיש חמישה חיובים שעליו על החובל לשלם לנחבל: נזק, צער, ריפוי, שבס ובושס. בתורה ריפוי ושבס כתובים במפורש. התורה לא סמכה על שום היגיון להסיק את המסקנה שעליו על החובל לשלם ריפוי ושבס. וכך כתוב: רק שבתו ייתן ורפו ירפה. אז חשבתי לעצמי שאלה מאוד תמימה של ילד: למה אני צריך פסוק לחייב אותו? האדם הזה יש לו משכורת, הוא מגיע לעבודה, מקבל משכורת. לא מגיע לעבודה, אז הוא לא יקבל משכורת. עכשיו חבלת בו, והוא לא יכול להגיע לעבודה. אז שבס? מה החידוש פה של שבס? Unemployment issue, שבס. או למשל, ריפוי. הרי אין קופת חולים. אז הוא צריך לשלם לרופא הון תועפות כדי לרפות את עצמו. אז החובל לא יהיה חיה. מה פשט? למה אני צריך פסוק? שלילי או חיובי? נו? אהב אמין, אילולי הקרא, מה הייתי אומר? למה הוא פטור? כי זה שלילי. דהיינו שהוא שולל ממנו את האפשרות להרוויח כסף. הוא לא הפסיד אותו כמו נזק, שעכשיו הערך שלו הוא ירד. זה כמו גרומה ונזיקין. אז אני אומר כאן, יש רק עבודת סילוק. דהיינו, אני מסלק אותו מהעבודה שלו. אז לכן אני צריך פסוק לשבט. שבט, אני חושב, זה דוגמה קלאסית של דבר שלילי. הבייס הלוי על התורה בפרשת לך לך, על הפסוק התהלך לפני ויהי תמים, ותנה את בריתי, בריתי ביני ובינך, הנה, בעיקר מצוות מילה, אני תכף אתן לכם את הדפים האלו, יש לחקור, האם הוא בגדר הסרת חיסרון, דהיינו שאור לו הוא מום של באדם ישראלי, ובמילה הרי הוא מפריד את האור לו את החיסרון ההוא, או דלמה הוא תוספת מעלה וקדושה, כגון, כדוגמת כל מצוות עשה, בקום ועשה, להוסיף מעלה וקדושה לאומה ישראלית ולכל יחיד. ובאמס נרד יש שני עניונים במצוות מילה. כמו שכתב בעל הקידה ז"ל בפרשס לך לך, וראייתו ברורה מהוד איסו במשנה במסכת נדרים, מאוסה היא האורלה, שנסגנו בו הכוסים, שנאמר כי כל הגויים ערלים, הרי שאורלה נחשבת כמום ודבר מאוס, עד שמגנים בה את הכותים, משום שהכותים הם ערלים. אז אם כן, יש כאן הסרת חיסרון ומום. אבל עוד איתה שם במשנה, גדולה היא מילה שנחרטו עליה י"ג בריתות. הרי שעוד יש הוספת מעלה לישראל, ולכן גדולה היא לישראל. וזה מה שאומר הקדוש ברוך לאברהם אבינו, התהלך לפני ויהי תמים, ותנה בריתי. אומר לו שני דברים. דמשמעותו של תמים, מה המשמעות של המילה תמים? תמים הוא בלי מום. ואומר לו שבמילה יוסר ממנו את המום של האורלה, וטומאת האורלה, ויהיה תומם. עוד אומר לו, ותנוע לו את בריתי, ביני וביניכם וכו'. דל ידי המילה נתווסף בהם עוד קדושה, ומילה גדולה. דיבה, אני חושב שמין על ידה, אני חושב, מתכוון, יהיה כאן קריטות ברית בין הקדוש ברוך הוא לבין האומה הישראלית, והוא הוספת קדושה. אחר כך בהמשך הוא רוצה לחלק בין חיתוך לבין פריאה, שחיתוך הוא בעצם הסרת המום, ואילו פריאה זה תוספת מעלה וקדושה. אז חשבתי שזו דוגמה קלאסית של חיוב ושלילה, כאשר למסקנה הוא מגיע למסקנה שבמילה יש שתי בחינות, גם הבחינה השלילית להסיר את המום, וגם את הבחינה החיובית של תוספת קדושה. זה מאוד מזכיר לי את המנחס חינוך שאני מחפש אותו לגבי תבילה של סופר לפני שהוא כותב את השם. אוקיי, רבותיי, הגענו לסוף. אני רוצה לסיים את השיעור בחזרה קצרה על מה שדיברנו לגבי שתי דעות בתוספות. הזכרתי את זה בתחילת השבוע בבלבסר דף קכ"ה לגבי רוי ומוחסק. הדין הוא שבירושה יש ירושה לבחור פי שניים, אבל רק במה שמוחזק בידיו של האבא לפני מותו. אבל מה שראוי לו לאבא, דהיינו שיש חוב שמישהו צריך לשלם לאבא, אבל תרם פרת החוב, זה נקרא רוי ולא מוחסוק, על זה אין דין של פי, של פי שני. והבחור יקבל כפשוט ולא כבחור. ויש שתי דעות בתוספות, מה הדין באופן כזה שיש קרקע משובדת לו לאבא בתור מלווה, אבא הוא מלווה, ואי אפשר לשום אחר להפקיע את זכותו של האבא מלגבות את הקרקע הזאת. ועוד יותר מזה, יש מדיום שסובר, ודיברנו על זה אתמול, שבעל חוב למפרע הוא גובה. האם זה נחשב לרוי או נחשב למוחזק? אז חשבתי שאולי אפשר להסביר את זה על פי חיוב או שלילה. אם אני אומר שמוחזק, הכוונה היא שיש לו קניין חיובי, אין כאן קניין חיובי. הקרקע נמצאת ברשותו של פלוני אלמוני, אם זה הלווה, אם זה הקונה שקנה מהלווה. אבל ייתכן שמוחזק, הכוונה היא לשלילה. דהיינו שמוחזק זה לא קניין, אלא מוחזק הכוונה היא שיש... יש לי להפקיע את זכותו של כל אחד אחר. זה כבר הופך אותי למוחזק. דהיינו שכיוון שבכוחי להפקיע את האחרים מלזכות בקרקע הזאת, זה גופה הופך אותי למוחזק בקרקע. אני חושב שרב עמיאל היה אומר שזה אולי תלוי בחקירה אחרת של בכוח או בפועל. כלומר, מה זה מוחזק? האם בפועל יש לו קניין ותפיסה לקרקע או בכוח? אני חשבתי שהוא...
מבחינה משפטית.
בדיוק, מבחינה משפטית המשפט מבטיח במקרה הזה, במציאות הזאת, למלווה, דהיינו האבא, שהוא יוכל ואף אחד אחר לא יכול למנוע ממנו לזכות. אבל זה עדיין לא שלו, דהיינו קניין חיובי הוא לא עשה, אבל ייתכן שלצורך מוחזק, בניגוד לרוי, מספיק שיש לו קניין שלילי. איפה מצאנו דוגמה של קניין שלילי? אז זה דיברנו על דלת עמוס של אדם קונוס לו. מה הכוונה? רשי אומר שכיוון שהמציאה הזאת נפלה לתוך דלת עמותיו ברשות הרבים, אסור לאף אחד לגעת במציאה הזאת, בהפקר הזה. הוא זוכה. מה זאת אומרת הוא זוכה? הוא לא עשה שום קניין, אלא חכמים תקנו שאסור למישהו אחר לקחת ממנו, וזהו קניין שלילי. החפץ של הפקר מציאה הופך להיות שלו על ידי זה שאף אחד אחר לא יכול לקרות. אין כאן קניין באופן חיובי, אלא קניין באופן שלילי.
זה לא שלו, ואז הבן הבכור לא יכול לקבל כפל.
אם אני אומר שזה רוי, אז הבן לא יקבל כפל, לא יקבל פי שניים. אבל אם אני אומר שזה כבר מוחזק, ומה הופך אותו להיות מוחזק בנכסים אלו? העובדה שאף אחד מבחינה משפטית יכול לזכות בחפץ. החפץ הוא מיד לא לפוקי, למעוטי כל העולם, הוא כבר נחשב למוחזק על ידי קניין ששולל את כל האחרים. ושמעתי פעם מרב סלוויצ'יק שיש קניין שלילי בגט. מה הדין? לא הספקתי להביא את הבית שמואל. הבית שמואל באבן עזר טוען שבגט דלת עמוס נחשב לגירושין דאורייתא. הרי שימו לב שקניין דלת עמוס זה קניין שחכמים תקנו אותו, המצאה של החכמים. מדאורייתא צריך משיכה, צריך הגבהה וכו' וכו', אבל חכמים חידשו קניין דלת עמוס. אומר בית שמואל שאם הבעל זורק את הגט לתוך דלת עמותיה של האישה, הגט חל מדאורייתא. פלא, למה גט חל מדאורייתא? הרי כל הדין של קניין דלת עמוס הוא תקנת חכמים. אז שמעתי פעם מרב סלוויצ'יק לפני 40 שנה, אני לא זוכר את כל הפרטים, שהוא רצה להגיד שכיוון שחזל תקנו שדלת עמותיו של אדם קונות לו ואסור לאף אחד לתפוס את הדבר הזה, אמנם מדרבנן, מדין גזל מדבריהם, אבל לא חשוב, אז ממילא הדלת עמות הופך להיות ידה של אישה, מה הכוונה ידה של אישה? כתוב בתורה ונתן בידה, הרי זה לא ידה. אז הגמרא אומרת במסכת גיטין בפרק הזוהר, שאם הוא זרק גט לאשתו והגט לא הגיע לידה, האם היא מגורשת או לא מגורשת? אומרת הגמרא, זה תלוי. אם הוא יכול לשומרה, כלומר הגט הוא יותר קרוב אליו, אינה מגורשת. אבל אם היא יכולה לשמור את הגט, דהיינו אם היא רצה, היא תתפוס את הגט ולא הוא, כי הגט הוא קרוב לה, אז היא מגורשת. וזה דין דאורייתא.
לא קשור לדעת אמות?
לא קשור לדלת אמות, אבל כל זה הוא משום שהיא יכולה לשמור את הגט והוא לא יכול לשמור את הגט. אז ייתכן שבנוגע לגט היא לא צריכה קניין חיובי, אלא מספיק לה קניין שלילי, כי זה הופך אותה ליכולה לשמור את גיטה. כלומר, אם אף אחד אחר לא יכול לתפוס את הגט ורק היא, אף על גב שהגט לא הגיע ממש לידה, אבל כיוון שהיא יכולה לשמור את הגט, היא מגורשת. אז רב סלוויצ'יק שאל, מה גדר הדבר הזה? אמר רב סלוויצ'יק שהקניין של גט שונה מכל שאר הקניינים, כי מה שכתוב בתורה ונתן בידה, הכוונה שיש לה תפיסה על הגט. תפיסה על הגט, הכוונה היא שיש לה אפשרות לתפוס את הגט. אז אמר רב סלוויצ'יק, לכן אם קרוב לא, והיא יכולה לשמור את הגט, זה כבר מהווה תפיסה בגט. אז לפי זה אפשר להבין את הבית שמואל, שהגט הזה בתוך דלת אמותיה חל מדורייתא. כי הדלת אמות, כיוון שחכמים הפקיעו את כל העולם כולו, יוצר מצב שהיא יכולה לשמור את הגט, וממילא, ונוסן ביודה והיא מגורשת מדורייתא.
אפילו שזה לא בטריטוריה שלה?
אפילו אם זה לא בטריטוריה, אבל זה הופך להיות תפיסת האישה, משום שאף אחד לא יכול להיכנס לדלת אמות כדי לתפוס את הגט. רבויסאי, אני רוצה לאחל לכולכם שבת שלום, מגיע לי מזל טוב בעזרת השם, השבת יש לי בר מצווה של הנכד שלי בכרמיאל, אז אנחנו נוסעים בעוד 3 שעות, אנחנו נוסעים בעזרת השם, קודם כל אנחנו נוסעים לצפת כדי לבלות קצת עם הבר מצווה בוחר בצפת, כי זה בו ביום, היום הוא הבר מצווה שלו, ומצפת בערך חצי שעה לכרמיאל. בסדר?
סך נחס.
אמן, תודה רבה. נדמה לי שהשיעור היום, אהבתי יותר מכל השיעורים על הנושא הזה שלכם, כי זה קצת יותר קרוב לעולם שלי, לבביאל הוא עולם אחר לגמרי.
רק דבר אחד רציתי בכל זאת.
הרב אמר, רשות הכרמלית זה לא רשות יחיד ולא רשות רבים, זה לא רשות, אז אני אמרתי שזה רשות, אבל להגיד שזה בכלל לא רשות, אז מה זה כן? חכמים קבעו שמקום שהוא נפרד מרשות הרבים ועומד בפני עצמו, שאסור לקחת ממנו ולהכניס לתוכו מרשות הרב, שזה לא נחשב לרשות אלא היעדר רשות. כדאי לראות את זה בפנים, כי עוד פעם, אני השקעתי שעה של עבודה לפתח את הטקסט כאן, אבל תתחילו, זה רק קטע אחד, אם אני יכול לבקש ממכם, ואז אני אוכל קצת להכין את השיעור שלי בבוא וקם, פה ופה. אתם יכולים? יש כמה מילים שהיה קשה לי לפנח מבחינת הכתב, כי זה כבר התק של התק של התק, וגם רב שך לפעמים הוא כותב במילוץ. אוקיי.